שר הקליטה, זאב אלקין, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז תכף נדבר על איראן, אבל אני ככה רוצה להתחבר לדברים שדיברנו עם לילך וייסמן על ענייני האוצר, תקציב, חרדים. אני מנסה לברר איתך בוקר
הזה. חשבתי שאתה רוצה להתחבר דווקא לענייני לפיד.
לא, אנחנו נדבר גם על לפיד, כן. הוא בכל זאת דורש ועדת חקירה.
בשולי השיחה.
כן.
בשולי השיחה עליו איתך נדבר איתו. אנחנו לא אוהבים לשים אותו במרכז, אתה יודע, אתה מכיר אותנו.
כן.
טוב, בואו נדבר רגע על התקציב. אני ודוד אמיתי מנסים להבין מה קרה כאן לפני חודשיים, כשישבתם על הסכם קואליציוני. מה הבטחתם לחרדים?
קצת יותר מחודשיים, לפני שלושה חודשים בערך, אבל מה שהופיע בכתב זה בדיוק מה שהבטחנו, לא פחות ולא יותר.
ובכל זה אתם מתכוונים לעמוד?
ההסכמים הרי ידועים, קיימים. אני כרגע לא עוסק בתהליך הכנת התקציב, אני גם לא שר מקשר לכנסת, אז אני לא יודע להגיד לך מה הדינמיקה של השיחות. לפעמים מקובל בממשלות שבהסכמה, ואני מדגיש בהסכמה, שותפים קואליציונים מכניסים תיקונים כאלו אחרים במה שסוכם במסע ומתן, כי מתבררים לך עוד פרטים, בוודאי בתחום הכלכלי. אני כבר הייתי בממשלות שבהם שותפים קואליציונים אפילו החליטו לשנה כזאת או אחרת בכלל לוותר על כסף קואליציוני.
לא ידעתם מה קורה כשישבתם לפני שלושה חודשים?
למשל, נתון אחד בוודאי לא היה ידוע, וזה הנתון של מסקנות ועדת לוקר והמלצה על גובה תקציב הביטחון. זה דוגמה של משהו שידענו שתהיה עלייה בתקציב הביטחון, לא היה ברור מה בדיוק ועדה של לוקר תמליץ. יש עוד נתונים כלכליים שהם מתבהרים, והיום תמונה כלכלית יותר ברורה ממה שקודם, אבל בדרך כלל מקובל שתיקונים כאלו אחרים נכנסים רק בהסכמה, ולכן אני מעריך שיקוים או מה שכתוב או מה שיוסכם בין השותפים.
אתה מעודכן על הפגישה הלילית של ראש הממשלה עם ראשי המפלגות החרדיות הלילה?
התעדכנתי, כי כפי שאמרתי לך, אני למזלי, ברוך השם, בחודשים האלה מעורב מרחוק בפוליטיקה בתוך
למזלך?
כשצריך קוראים לי להתייעצות.
יש לי תחושה שאתה חסר שם בתוך העשייה הפוליטית האינטנסיבית הזו בין הממשלה
לבין יש לי כל כך הרבה מה לעשות, גם במשרד קליטה, גם במשרד ירושלים וגם בקבינט, שאני לא מתלונן על חוסר תעסוקה, אבל לפעמים ראש הממשלה מזמין אותי להתייעצות אד-הוק.
וכשצריך קוראים לך בזמני חירום אולי.
נכון.
עוד לא הגענו לזמן חירום.
טוב.
עוד לא הגענו לשם.
בנושא הזה עוד לא הגענו.
טוב.
אני חייב להתעכב איתך על הנושא הזה. אתה אומר שכל מה שהובטח יקוים, אין בכלל ספק בכך.
אלם כן יוסכם אחרת בין השותפים.
ברור, כן, מנהלים עכשיו דיבורים במסע ומתן, ושום דבר עוד לא הגיע לסף פיצוץ, אבל בכל זאת, איך מגיעים למצב כזה, שלפני שלושה חודשים ישבתם, ידעתם מה קורה, אז אתה אומר, ועדת לוקר לא ידעתם, ועוד כמה דברים לא ידעתם.
ועדת לוקר בכל... זה דבר לא זניח, זה הפרש של מיליארדי שקלים.
וזה מה שגורם כאן להבדלים המשמעותיים בין אז להיום?
השינוי, התיקונים המשמעותיים שמייצרים אתגר לתקציב הזה, מצד אחד זה ועדת לוקר, מצד שני זה המצב הכלכלי, אתה היום יותר מבין מה הולכת להיות ההכנסה, לפחות בשנת 15 וגם תחזית יותר מרצוקה לשנת 16, בכל זאת התקדמנו כמה חודשים בציר הזמן, אתה יותר מבין מה קורה עם כלכלה העולמית, אתם רואים איזו כלכלה יש באירופה עכשיו, ואיזה סיכונים אפשר או אי אפשר לקחת, על זה חלק...
זה נשמע לי כמו תירוצים בדיעבד.
אבל זאת המציאות, הרי. עוד פעם, אין כסף שצומח על העצים. או שמחליטים ללכת לפי המלצות ועדת לוקר, לטוב ולרע, וגם להעלות תקציב ביטחון, וגם לעשות התאמה בתוך התקציב הזה, כפי שוועדה המליצה או שלא. אבל אין דבר כזה שלוקחים כסף משום מקום. ולכן מדברים. אני מכיר את השותפים שלנו מהמפלגות החרדיות, יש להם תחושה של אחריות לאומית לא פחות ממה שכל אחד אחר, אני בטוח שגם בסוף נגיע להסכם.
משבר אין כאן, אתה יכול לומר לנו הבוקר?
אני מאמין שלא על זה יהיה איזשהו משבר. תמיד יהיו, אין תקציב שהוא בלי ויכוחים ובלי משברונים, כן, אחרי זה לא תקציב, בשביל מה לעשות את זה. זה חלק מהטקס הקבוע, אבל אני לא חושב שממשלה תגיע למצבים מסוכנים להמשך קיומה בגלל הנושא הזה.
טוב.
אני מקווה.
בוא נדבר...
לא חושב שמקימים ממשלה כדי לפרט.
בוא נדבר על הדרישה של יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, להקים ועדת חקירה על הכישלון הישראלי בכל הקשור להסכם המעצמות עם איראן. תגובתך.
טוב, אני חושב שזה דרישה חצופה, זה בערך כמו הרצון של להשיג את עצמו כידיד הכי גדול של החרדים בעת הזאת. זה מראה שהכל זה גימיקים והכל זה ספינים. הרי תסתכל.
למה? אבל היה פה כישלון, הוא דורש להקים ועדת חקירה, והוא צודק, לא?
עוד לפני, תכף נדון אם היה פה כישלון ומה קורה, אבל תראה מתקדמים עשייה בקשה. מצד מישהו ששנתיים ישב בממשלה בקבינט, בתפקיד בכיר ביותר, ראש מפלגה שנייה בגודלה בקואליציה, היה שותף לכל ההחלטות של הקבינט הזה. לא זכור לי שהוא התפטר מהממשלה בגלל ההתנגדות שלו לקו שהוביל ראש ממשלה.
אולי כי בנושא האיראני ראש הממשלה טיפל בו לבד.
מה זה לבד? אתה מדבר עם חבר קבינט היום, עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בתקופה הקודמת שעליה אנחנו מדברים. אין דבר כזה לבד. הכל נידון בקבינט, התקבלו החלטות, ועוד פעם, אם אתה יושב שם, ואם אתה חושב שבנושא כל כך מהותי, זה כל כך נורא והיום, ואתה נשאר בממשלה, אתה לוקח על עצמך אחריות. אז אתה יודע, זה בדיוק כמו שלפית היום יגיד, ומה יציע ועדת חקירה על חוק הגיוס, כן, שהוא בעצמו הוביל.
אז מה הוא רוצה יאיר לפיד השבוע, סוף השבוע הזה?
יאיר לפיד בראש ראשונה א' רוצה להיות בכותרות, זה מה שמעניין אותו, כי הוא באיזשהו מאבק עם בוז'י הרצוג, מכאן המנהיג האמיתי של המחנה שכנגד, וזה מה שמעניין.
אבל הוא בינתיים מצליח, הוא מאתגר את בוז'י הרצוג מאוד חזק.
הוא בהחלט מאתגר את הרצוג, ואגב צר לי שבחברה שלנו מספיק לעשות ספינים בזמן הנכון, וזה מה שעושה אותו.
והעידן הנוכחי, העכשווי.
כן, אני חושב שזה מאוד מסוכן, כי בסופו של דבר חלק מהחברה לפחות מודד פוליטיקאי לפי הספינים ולא לפי הספינים.
אתה באמת חושב שזה ספינים? הוא לא מוטרד מההסכם הגרוע הזה של המעצמות עם איראן? הוא לא מוטרד מזה שישראל לא הייתה בחדר המסע ומתן, היא לא הייתה לא בהסכם הביניים ולא עכשיו?
עכשיו, קודם כל, אם הוא היה מוטרד מזה באמת, מה שהייתי מצפה ממנו זה קצת הבדל במינון, כן, קצת פחות רעיונות בעברית. אפשר לשים פוליטיקה בצד ליום יומיים שבוע שבועיים, כן? זה כמובן שזה גזירה
שהציבור, כי הוא בכל זאת
שהציבור לא יכול לעמוד בה.
בכל זאת ברעיונות לתקשורת העולמית הוא כן מגבה את מדינת ישראל והוא כן תוקף את ההסכם.
אבל תראה איך הוא מחלק את הזמן, הרי לך אין ספק, כן? איפה אתה שומע היום הכי הרבה את יאיר לפיד? בעברית, כן? כי זה מה שמעניין אותו בפועל. הוא עושה רעיון בתקשורת העולמית זה לסמן וי ולהגיד פה אני ממלכתי, ומיד רץ למיקרופונים בעברית לתקוף את הממשלה, כי זה מה שמעניין אותו באמת, וחבל, כי זה מתרסם ביכולת שלנו.
אז אני מנסה לחזור למשפט שאמרת קודם, שלפיד היה חבר בקבינט בקדנציה הקודמת, היה שותף לכל התהליכים. מה שאתה בעצם אומר שהוא עושה כאן פוליטיקה זולה על גבה של מדינת ישראל בכל מה שהוא מדבר על איראן?
והדבר הכי, א', נכון, והדבר הכי עצוב שעושה את זה בדיוק ברגע כשלעמידה משותפת של אופוזיציה יחד עם הממשלה, יש משמעות גדולה מאוד כלפי העולם להבין שזה לא נושא פוליטי, אלא יש פה קונצנזוס ישראלי רחב לגבי מה משמעות.
זה שהוא נגד ההסכם, זה לא מספק אותך, שר אלקין?
אבל הרי ברור, מה אתה חושב שהרעיונות שלו בעברית לא מתורגמים ולא מוכרים בכל השגרירויות? הרי מישהו לוקח את זה ברצינות. ולכן שים לב, הבוקר יאיר לפיד מופיע בכפפה אחת עם זהבה גלאון, עם דרישה מאוד מאוד דומה, כאשר זהבה גלאון בכלל אומרת שההסכם הוא טוב. אז איכשהו זה לא מסתדר, כן? אם אתה כל כך נגיד את ההסכם, אז איך אתה מוצא את עצמך דורש בדיוק אותם הדברים של מה שדורש מי שבכלל תומך בהסכם?
מה שאתה בעצם אומר, אם הוא נגד ההסכם, הוא צריך לגבות את מדינת ישראל, את ממשלת ישראל ואת ראש הממשלה.
הוא צריך להשקיע את הזמן ואת המאמץ בניסיון לשכנע את העולם, ובוודאי ובוודאי כרגע בראש ראשונה בזירה אמריקאית ששם עיקר הוויכוח. בניסיון להשפיע. אחר כך, אתה יודע, אתה רוצה לבוא חשבון עם ראש הממשלה, אתה רוצה לשכוח שהיית בקבינט והיית שם, אין בעיה. אפשר לעשות את זה עוד חודש. אבל כרגע המאבק הוא במקום אחר, ופעם במדינת ישראל ידעו להתעלם מעל פוליטיקה זולה ולעסוק בנושאים.
אתה רואה את זה כפוליטיקה זולה?
בוודאי, אתה רואה את זה אחרת. זה בדיוק כמו שהניסיון שלו עכשיו פתאום להגיד אני מאוד מאוד כמעט דתי, כן? עוד מעט אני אבקש להצטרף ליהדות התורה, זה לא פוליטיקה זולה?
תשמע, עדיין מחפשים את האצבע השביעית של יהדות התורה, תמיד היה אחד כזה מבחוץ.
אז הנה, אז יש בעיה לרב יעקב אשר, יאיר לפיד מתמודד איתו על התפקיד, יש פתאום תחרות.
יהיה חוק נורווגי, השר אלקין?
אני מעריך שכן, אין סיבה שלא, זה מסוכם בהסכמים קואליציוניים, זה מתחיל להתקדם, ואני מקווה שיחוקק בוודאי.
איך אתה רואה?
יעקב אשר כופף ציפורניים, מאוד מחכה כבר לרגע הזה.
א', בוודאי אני חושב שהכנסת תתברך אם הוא יעזור לכנסת, הוא היה חבר כנסת מצוין, שיתפנו פעולה בהרבה דברים, ואני מאוד אשמח אם נראה אותה בכנסת.
וכשליצמן אומר שהוא התנגד לחוק הנורווגי?
אני מניח שזה קשור למחלוקת שיש כרגע ביהדות התורה בנושא הזה של ועדה למינוי דיינים.
אז בואו ננסה לעשות סדר. מה היה ביניכם, הליכוד, לבין יהדות התורה, כשהחל להתעורר הנושא של תפקידו של אייכלר? יהדות התורה או אייכלר ויתר על מקומו בוועדה למינוי דיינים? הרי ההתנהלות הייתה מולך, השר אלקין.
ההתנהלות הייתה מולי והסתיימה מול מחליפי בתפקיד חבר כנסת צחי הנגבי, ולכן הסיכום הסופי היה מולו, לא מולי. אני כבר לא הייתי בחלק האחרון, אבל בנושא של ועדה למינוי דיינים, המצב מאוד מאוד פשוט. זה הגיע לפי הסכם קואליציוני לחצי קדנציה, ועם זכות להתחיל לשונים לעשיית יהדות התורה, זה משוכם. אחרי שסיעת ש"ס בחרה להיות בחצי הראשון...
למי בסיעת יהדות התורה?
הזדמנות יושב ראש כנסת. אנחנו לא נכנסים לשאלות פרסונליים, אנחנו חתמנו עם מפלגה, לא עם
חברת כנסת.
בוודאי. באיזשהו שלב הגיע אלינו הכנסת אייכלר עם הצעות לכל מיני חילופי תפקידים להגיע לראשות ועדה לפניות הציבור. אני התחלתי...
במקומה?
אני התחלתי... היה לו אחריות על סגן יו"ר הכנסת לחצי קדנציה. באיזשהו שלב עלה לשולחן אפילו אופציה להעביר אלינו את הסיפור הזה של ועדה למינוי דיינים או לשעת, לעשות איזושהי עסקה חילופית. בסופו של דבר אני מבין, כבר לא הייתי בשלב המסכם הזה, שהתפקיד של ועדה למינוי דיינים נשאר עדיין בירדות התורה, לא עבר אלינו או לשעת, הסגנות יושב ראש הכנסת רק עברה אלינו.
כן, אבל השאלה היא, האם מה שידוע לך, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור שקיבל חבר הכנסת ישראל אייכלר, זה היה עסק שלו שלא קשור להסכמים ביניכם לבין יהדות התורה?
או שאני מנסה בכלל להבין את מה שאתה אומר, שבעצם הנושא של ועדה למינוי דיינים מחוץ למשחק, אם אייכלר קיבל את ראשות הוועדה הזו במקום סגן יושב ראש הכנסת, אז טענותיו של אייכלר בתוך יהדות התורה אינן צודקות. בלי שתתערב במה שקורה שם.
ועדה למינוי דיינים מגיעה לסיעת יהדות התורה לחצי הראשון של הקדנציה. בנושא הזה, לפי מיטב ידיעתי, אני סגרתי את ההסכם.
כמובן.
אבל לפי מיטב ידיעתי, כשהותקנתי עם חבר הכנסת צחי הנגבי, למרות שבאיזשהו שלב עלתה אפשרות שזה יתעבור לליכוד או לש"ס, בסופו של דבר, בסיכום שהושג, ועדה למינוי דיינים נשארה לסיעת יהדות תורה. מי חבר כנסת
ואייכלר קיבל את ראשות הוועדה במקום סגנות יושב ראש הכנסת.
עכשיו, מי חבר כנסת שמאייש, עוד פעם, הסיכומים הם לא מולך, הסיכומים הם מול מפלגה. מי חבר כנסת שיאייש את הנציגות בוועדה למינוי דיינים, תחליט סיעת יהדות תורה. אגב, אני חייב להזהיר שאם לא תדע להחליט, אם יהיו יותר ממועמד אחד, בפועל קואליציה לא תוכל למלא את המחויבות קואליציונית שלה. אם תבוא אלינו יהדות תורה, תגיד, יש לנו שני מועמדים כי אנחנו לא מסכימים, קואליציה לא תתמוך באף אחד מהם, כי אנחנו לא נדע במקומם להחליט מי זה מועמד הקואליציה. בסוף יישאר חופש הצבעה ואף אחד לא יעבור.
אתה מעריך שליצמן בסופו של דבר יתמוך בחוק הנורווגי?
אני מאוד מאוד הייתי שמח אם סיעת יהדות תורה הייתה, ואני מאמין שכך יקרה, אני מכיר אותם הרבה שנים, זו סיעה מורכבת, לא פשוטה, מהרבה קבוצות, משתי מפלגות והרבה קבוצות, אבל בסופו של דבר אנשים אחראים מנוסים והם יודעים לגשר.
כן, אבל אתה מתחמק מהשאלה שלי, ליצמן בסופו של דבר יתמוך בחוק הנורווגי?
אני מאמין שדגל התורה ואגודת ישראל ימצאו את הפתרון ביניהם לגבי מחלוקת של הוועדה למינוי דיינים, וזה יפתור גם את הבעיה של החוק הנורווגי.
השאלה מה יותר קל לפתור עכשיו, את משבר התקציב מול נתניהו או את המשבר הפנימי בין שתי המפלגות?
מעולם לא התיימרתי מעולם לא התיימרתי לפתור מחלוקות פנימיות בתוך יהדות התורה, זה גדול עליי פי כמה עשרות מונים לפתור בעיות של קואליציה, אבל בסוף הן נפתרות המחלוקות האלה, כי בסוף מה שנוח ביהדות התורה, הרי בסוף דעת תורה קובעת, וגדולי תורה תמיד...
אז אתה כן רואה את החוק הנורווגי עובר בסופו של דבר.
נפרס על החוק הנורווגי.
כן, יש לי סיבה למה.
הבנתי. טוב, אני רוצה לבסוף לשאול אותך על פולארד. אנחנו שומעים דיווחים אתמול שייתכן והוא הולך היום חוזר הביתה, יוצא מהכלא עוד חודשים ספורים. שמעת על כך, השר אלקין?
מה זה שמעתי? קראתי כמוכם את הכותרות. אני מאוד מאוד אשמח אם זה מה שיקרה. סך הכל יש פה עינוי דין ברור מאוד, שכל מי שמסתכל על זה ומבין, רואה שאמריקאים שחררו כבר כל מיני מרגלים שיסבו נזק לארצות הברית, בשונה מהמקרה של פולארד, ויש פה איזושהי התאמרות אישית בפולארד. הנושא הזה עלה כבר כמה פעמים, ובסוף הנשיאים זזו אחורה. כבר התראינו כמעט כל מי שאפשר שהיו בזמנו אחראים על המשפט פולארד ואמרו שלדעתם הגיע זמן לשחרר אותו. ואני מאוד מאוד מקווה שבסוף יקרה פה את הדבר הנכון, ועדיף כל שעה שהוא בכלא עם היותרת, והוא ישחרר.
מילה אחת על הלשכה שלך שמורכבת מכלל האנשים שמייצגים מגזרים שונים בציבור הישראלי, גם חרדי יש אצלך בלשכה, אני קורא הבוקר בעיתון.
יש אצלי בחורה חרדית, רכזת הלשכה, מאוד מנוסה כבר כמה שנים במשרד קליטה, הייתה עם קודמתי בתפקיד ומאוד שמחתי.
לא, אבל איך לשכה כזאת עם סוגי אנשים שונים מתפקדת?
מתפקדת מצוין, תאמין לי, עם אווירה מאוד מאוד טובה, כי אפשר, אתה יודע, כמו שברשות קואליציה אפשר לתווך לשים בכפיפה אחת מפלגות חרדיות ומפלגות אנטי-דתיות, ובסוף למצוא את המשותף ולא את המפריד. כך בוודאי גם בלשכה אפשר לייצר חיבור כוחות בין אנשים שבאים...
רק בלשכה של אדם כמו זאב אלקין זה יכול לקרוא, אני חושב.
אני הייתי שמח אם זה היה קורה בהרבה לשכות, סך הכל יש...
בכלל ילמדו כולם אולי.
לקחו את התמונה היום, ואתה יודע, נסו להעתיק אותה גם כן, שרים אחרים.
עכשיו, א', כל התדמיות שיש, זה הרי, בסופו של דבר חשוב, זה אנשים, ויש אנשים מצוינים בכל המגזרים. ודבר שני, אתה יודע, כל אלה שהיום כל כך מדברים בדאגה לציבור החרדי, דיברתם על יאיר לפיד, כמה חשוב להם שהוא ישתלב בעבודה, הייתי רוצה לראות את יאיר לפיד, מישהו מיוזרים פרלמנטריים שלו חרדי, זאת דרך, כשהוא היה שר האוצר הייתה לו לשכה גדולה מאוד, זאת דרך הכי טובה לשלב ציבור חרדי בעבודה, לתת דוגמה אישית, לא שמתי לב שזה משהו.
לך תדע, אולי היועץ האסטרטגי החדש שלו ימליץ לו לעשות זאת ויעשה את זה.
חבל מאוד שמי שמנהלים את החיינו זה יועצים אסטרטגיים ולא אני מאמין אמיתי שלך שאותו אפשר להחליף.
אתה רוצה לשנות סדרי עולם?
אני מנסה לפעול איך שאני מאמין בו ולעשות מה שאני מאמין בו ולא לעשות מה שהיועץ אומר לי בעת הזאת ברגע הזה כי זה טוב לסתרים. ככה אני נהגתי בפוליטיקה כל השנים. אגב לא שמתי לב שנפגעתי מזה לטווח ארוך וככה אני מתכוון להמשיך בעזרת השם.
השר זאב אלקין, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
תודה רבה ובוקר טוב.